אנחנו פסוק, כן, הקדוש ברוך הוא כאן פונה אל משה רבנו שאומר, למה הריאות על העם הזה? כאילו, למה שלחת אותי להוציא אותו ממצרים? הרי התוצאה הייתה להפוכה בדיוק, במקום לגאול אותם, הריאות עליהם. אז התשובה שלו, וגם אני שמעתי את נקל בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. מה אתה דואג? שכחתי את עם ישראל, מה אתה חושב? אני רואה אותם, אני שומע אותם, אני מקשיב להם, אני רואה צרתם, ואני בכל צרתם לא צר וכל זה. רש"י מסביר ואומר, גם אני, כמו שהצבתי והעמדתי הברית, יש עליי לקיים, אל תדאג. בריתי, אנחנו בני ברית, אנחנו. עם ישראל הוא בני ברית. מה זה בני ברית? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קראת לנו ברית נצחית, שלא תופר לעולם. זה הברית. כתוב, אפילו אם זכות אבות לא עומדת לכם. אז ברית אבות, הברית היא עומדת לנו כל ההיסטוריה. הנוצרים למשל, כן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, החשבון שלהם הוא בטעות. כל הגישה שלהם לעניין האלוקי הוא בכלל בטעות. הם אומרים, כאילו הכל תלוי בהתנהגות. אם אתה מתנהג טוב, אני איתך. אם אתה לא מתנהג טוב, אני גמרתי איתכם. ברית חדשה, חס ושלום. כאילו יש ברית חדשה. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא נטש אותם. אני בדקתי, אפילו משפחה נורמטיבית, אף פעם האבא לא יכול להתנתק מהבן. גם כשהבן שובב, גם אז אבא שלו נשאר אבא שלו. אני אומר, קל וחומר, בנו של כמה, אבינו שבשמיים, הוא תמיד אבא שלנו, גם כשאנחנו לא כל כך טובים, גם ברמה הלאומית וגם ברמה הפרטית, זה לא משנה. תמיד יש לנו, כמה טוב שיש לך אבא, שאתה לא לבד. אומרים לה, אבינו מלכנו, אבא שלנו, המלך שלנו, כל הזמן, כל הזמן. אי אפשר לנתק את זה, לכן הנוצרים נחשבים כאנטיתזה לכל היהדות. למרות שהם, איך אומרים, מתהדרים כאילו הם היהדות וכל הדברים, זה בדיוק כפור. הברית של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל נצחית. הוא קראת איתנו ברית, אנחנו לא קראתו אותו ברית. ככה זה. אשר בחר בנו מכל העמים, לא כתבנו, לא כתוב, אנחנו בחרנו בו, אלא הוא בחר בנו, בחר באברהם. לכן הברית הזאת היא ברית נצחית, לכן אנחנו נקראים בני ברית. זה הסיבה, לא אנחנו נקראים בני ברית. זה מה שרש"י אומר כאן. כמו שהצבתי ואמרתי, הברית, יש עליי לקיים, אין לי ברירה. כן, אני, זה הברית, הברית היא לא תופר לעולם. לפיכך, שמעתי את נאקת בני ישראל, כי אני מחובר אליהם, הנועקים, אשר מצרים מעבידים אותם. מה אתה חושב, משה רבנו, שלא, אני לא שומע את הבכי שלהם, את הנעקות שלהם, את הצרות שלהם, וכן שומע. לפיכך, שמעתי את נאקת בני ישראל, הנועקים, אשר מצרים מעבידים אותם. ואזכור אותו הברית. בכוח הברית אני זוכר אותם, כן. כי בברית בין הבתרים אמרתי לו לאברהם אבינו, וגם את הגוי אשר יעבדו עודן אנוכי, אל תדאג. אני אדון גם את המצרים, קבלו את המכות שלהם. קיבלו את המכות בפרשת השבוע. אני מודיע לכם, לא רק הם. כל מי שנוגע ביהודים, מקבל מכות. דיברנו על זה, נדמה לי, על העניין הזה. במצרים פותרים בעיות במכות. כל דבר שיש לך בעיה, בוא נה, פח, סתירה פה, מכות. איפה לומדים את זה? בהתחלה, שמשה רבנו יורה לראות בסבלות העם. הוא רואה גוי מכה מצרים, מכה יהודי. הוא חושב שהוא פותר בזה את הבעיות. מה עושה משה רבנו? גם מכה אותו, פותר את הבעיות. הגורי יהודי מכה יהודי. מה הוא עושה?
אומר, למה אתה מכה?
יהודי כבר משהו אחר. לא צריך מכות, אפשר לדבר אליו. ובסוף הפרשה, הפרשה עצמו, אז שהשוטרים לא מביאים את הלבנים, את כל מה שצריך, מה הם מקבלים? מכות. והפרשה שלנו מתחילות המכות לכלל מצרים. פותרים מכות, מכות. לא, הם קיבלו מהנוקשים. הנוקשים היו המצרים, קיבלו מכות. זאת אומרת, יש מציאות כזאת שפותרים בעיות עם מכות. לא, נותנים מכות, חושבים שעל ידי מכות תפתרו את הבעיות. זה כמו ילדים קטנים. הוא רב עם החבר שלו, מה הוא נותן לו? נותן לו מכות. אז זה אומרת הגמרא, טובה בינה אחת, מרדות אחת, בליבו של אדם ממאה מלכויות. עדיף שיבין מעצמו מאשר יקבל מאה מכות. זה הדרך האמיתית, לא ההבנה. זה יסוד גדול. אבל מה הוא אומר? מי שנוגע ביהודים מקבל מכות. תראו מה קורה עם הסורים שם. תכננו עלינו פצצת אטום, תכננו עלינו גזים, הכל מה קרה להם. מה הם מקבלים? מכות, או זה מכות.
היום דובר שכל המצבורים של נשק כימי הושמדו.
כן.
כל מה שהם אמרו לפני שנתיים שיש להם, הכל...
בטח, לקחו איזה דש את כל הזה, לא נשאר להם שום גן. סכסכתי מצרים במצרים, כל הזמן. למה הם מעיזים? אני מעזיר את איראן. אתם רוצים מכות? עוד מעט סעודיה תיתן לכם מכות. כדאי להתחיל עם היהודי. זה מה שהוא אומר. רש"י, מי שנוגע בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן לו מכות. טוב, אנחנו משניות במועד קטן. פרק א', אחרי שצדנו כבר את כל העכברים וכל זה, מה נשאר עוד לעשות? מזיקים. מזיקים. יש כל מיני מזיקים. האם מותר לטפל במזיקים בכל המועד? בוא נראה. רבי מאיר אומר, רואים את הנגעים בתחילה להקל, אבל לא להחמיר. החכמים אומרים, לא להקל ולא להחמיר. כאן מדובר על צרעת. נגעים זה צרעת. נגעים זה כן. אז אם מותר בכל המועד להתעסק בריפוי של הכהנים, הרי הם מטפלים בנושא הזה. רבי מאיר אומר, רואים את הנגעים בתחילה להקל. כתוב בתורה, אדם כי יהיה באור בשרו סט וספחת, והיה באור בשרו לנגע צרעת, וראו הכהן מטמא אותו. ואם בארץ לבנה הוא, באור בשרו, והסגיר הכהן את נגע שבעת ימים, וראו הכהן ביום השביעי, והנה הנגע עומד בעיניו. והסגירו הכהן שבעה, עוד פעם, עוד מחזור. שנית, ראה הכהן אותו ביום השביעי, שנית, והיה כהה הנגע, ולא פסה הנגע, באור, תיארו הכהן. ואם פסה, אם פסה, תפסה מספחת באור. ונראה שנית אל הכהן, ותמו הכהן צרעתי. קיצור, יש הרבה עבודה לכהנים. מה העבודה של הכהנים? הרבה. אבל אחת העבודות המרכזיות של הכהנים זה לטהר את עם ישראל מנגעים. פשוטו כמו, רק כהנים יכולים לעשות את זה. גזרה התורה. באמת, החפץ חיים שכתב שמירת הלשון, שזה נגעים, הצרעת באה לשמירת הלשון, הוא מצא את המשימה הזאת בתור כהן בדבר. עכשיו, מה הדין בכל המועד? אפשר לכהן, צריך לעבוד בכל המועד או לא? מה אתם אומרים? בנושא הזה. בוא נראה. הוא אומר רבי מאיר, מה? כן, הוא אומר, רואים את הנגעים, מותר לכהן לראות את הנגעים בכל המועד בתחילה, כלומר, אפילו בתחילת התהליך, הפרוצדורה, שעדיין אין שום תומה עליו. רק לראות אם זה התפשט או לא. ויש בעיה שאין גורסים טבעל בתחילה. להקל שאם הכהן רואה בו סימני טהרה באותו מצורע, יאמר לו שהוא טהור, אבל לא להחמיר. זאת אומרת, להגיד לו שהוא טמא, זה לא. מדוע? שאם הוא רואה סימני טומאה, לא יסגירנו, לא יטמאנו, לא ישתוק, כדי שלא יצערנו במועד. ודעת רבי מאיר הרשות ביד הכהן ישתוק. אז הוא אומר, רגע, רגע, חול המועד היום, איך אפשר להצטער? איך אפשר לזרוק אותו מחוץ למחנות, את כל המצורה הזה? אז הוא אומר, תשתוק, אל תדבר. אז מה שקובע זה לא העובדה אם הוא טהור או טמא. העובדה מה הכהן אומר, זה מה שקובע. כן? הוא קובע את הדיאגנוזה. וכמו היום, רופא רק יכול לקבוע דיאגנוזה. אבל יבוא אדם פשוט ויגיד, הוא חולה, לא חולה, כן חולה, זה לא, הוא אסור לו, לפי האתיקה. רק אדם שהוא מומחה, להבדיל כמו הכהן. תמיד חכם רואה, הוא רואה את הכל, הוא יודע כבר. אבל הוא לא יכול לקבוע. אם הוא לא כהן, רק כהן יכול. ולכן, הכהן ישתוק, אומר, אני לא מתערב בזה, תן לו להרגיש טוב בחול המועד, אחרי חול המועד נטפל בבעיה. צדק או לא צדק? לא לצייר אדם, בחול המועד.
מה זה סימני
טהרה?
מה,
לא למדת את זה? יש מסכת, מסכת נגעים. תעשה את שיעורי בית. תלמד שם כל זה. שמעת על הצרעת? צרעת זה פצעים כאלה. על הראש, על השערות, על הבית, על הבגדים, על הזה. היום, לצערנו הרב, סיבת הצרעת היא, חז"ל אומרים, לשון הרע, צרות עין, כל הדברים האלה. ואז הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. איך להתנקות מלשון הרע? איך להתנקות מצרות עין וכל הדברים האלה? עשה לנו נס כזה, דבר פילי כזה. היה אדם דבר לשון הרע, אז פתאום צומח לו במצח איזה פסע כזה עצום. הוא הולך ברחוב, היי, אתה דיברת על לשון הרע. תראה מה יש לך על המצח. מה הוא עושה? רץ אל הכהן. כהן, תגיד לי, אני מצורע או לא? אתה קובע. הוא בודק את זה לפי הפרוצדורה שראינו כאן, הוא קובע אם הוא... ורק הכהן, ככה הקדוש ברוך הוא גזר, רק הכהן. היום המחלה קיימת, לא יודע מי שמע, יש כאלה שמדברים לשון הרע. שמעתם על הדבר הזה? לא שמעתם. אתה באמת לא מדבר לשון הרע. אבל הפרוצדורה איך להתנקות מלשון הרע, היא לא קיימת, זה סבל נורא. לפעמים אדם הוא בא לשון הרע, כל הזמן עוצר עין, כל הזמן. אז באותה תקופה שבית המקדש עמד על תילו, אז היה, הייתה הולך קופת חולים של הכהנים, היה קופת חולים מיוחד, קופת מצורעים. היום המחלה קיימת ואין תרופה. עד מתי? שיבנה בית המקדש במהרה מימים. עכשיו מבין מה זה צרעת, נגעים. אז הוא אומר, לא צריך לגרום צער לכל המועד. לכן הוא לא יקבע אם הוא מצורע או לא מצורע, הכהן. אבל לא להחמיר. ראינו, החכמים אומרים לא להקל ולא להחמיר. כלומר, אין רואים כלל את הנגעים בחול המועד. אתה לא מסתכל על הכיוון ההוא, בכלל לא. שמתוך שנזקק הכהן לראותו כדי להקל עליו, הרי הוא נזקק להחמיר. שאם הוא רואה בו סימני טומאה, צריך הוא לומר לו שהוא טמא. ולדעת רחמים, אין הכהן רשאי לשתוק, שנאמר לטהרו לטמאו. לכך, אומרים חכמים, אותם שלא יראינו בכלל הכהן. כדי שלא יצערנו, ואם הוא טמא, טמא, שכלל שלא יצער אותו. הם צודקים החכמים או לא? בואו נתעלם. לא. אנחנו סוגרים את הקופת חולים של המצורעים בחול המועד. לא מתעסקים. תבוא אלינו אחרי החג, אחרי חול המועד. אמר רבי מאיר, ועוד אמר רבי מאיר, כולה אחרת. מה היה כולה? מלקט אדם עצמות אביו ואמו מפני ששמחה היא לו. רבי יוסי אומר, אבל אבל הוא לא. לא יורר אדם על מתו ולא יספידנו קודם לרגל 30 יום. אם כן, אסור להצטער בחול המועד. אחד הדברים שלא נוהגים פעם, גם היום עושים את זה, בנסיבות מסוימות, ש... שכשאדם מת קוברים אותו, אחרי זה מוציאים את העצמות מהקבר, אחרי שנה או משהו כזה, וקוברים אותו במקום אחר. כמו מלחמת יום כיפור, מתו, נרגו הרבה חיילים, קברו אותם בבית קברות זמני בנגב באיזשהו מקום, ואחרי זה הביאו אותם כל אחד למשפחה איפה שרצו, אם זה להר הרצל או למקומות אחרים. אז זה נקרא מלקט עצמות, שמלקטים עצמות. אבל פעם זה לא היה בנסיבות כאלה, כל משפחה היה לה מערה, אחוזת קבורה, מערת קבורה, והיו לוקחים את העצמות של ההורים, סליחה, או המשפחה, והיו לוקחים אותם, היו לוקחים אותם וקוברים אותם. השאלה היא אם אתה לעשות את זה, את הליקוט הזה, בכל המועד. אז יש כאן שתי דעות בדבר, בוא נראה. מה רבי מאיר? כולה אחרת, מלקט אדם עצמות אביו ואימו בכל המועד, שנוהגים הוא לקבור חילה את המת בקבר הרעי, ואחר שניתקל הבשר, הם מלקטים את העצמות, קוברים אותו בארון, בקבר המשפחה. וסובר רבי מאיר שמותר ללקוט עצמות המתים, אפילו של אביו ואימו, בכל המועד. דרך אגב, היום בארכיאולוגיה, מוצאים לא פעם ולא פעמיים ארונות קבורה כאלה, בכל מיני מקומות. מפני ששמחה היא לו, שמביא עצמות אבותיו בקבר המשפחה. בגמרא מבואר מפני ששמחה היא לא, ששמחת הרגל עליו, לכן אין לחוש שמה יצטער בליקוט העצמות. רבי יוסי אומר, אבל אבל הוא לא. יום ליקוט העצמות, אל כך אסור ליקוט במועד. ולא יעורר אדם על מתו, מי שמת לא מת בכל המועד. לא יעורר אחרים שהם מראי נפש, שיבכו עמו. שאין להרבות במספד ובכי במועד. כן, לא מספידים במועד, לא לגרום אחרים עוגמת נפש או צער. ולא יורר אדם על מתו, מי שמת... ולא יספידנו, ולא יחזר אחר צבדן שיספוד מתו, שמת לו מלפני זמן. קודם לרגל 30 יום, אפילו לא רק בכל המועד, 30 יום לפני הרגל. אתה מבואה בגמרא, אפי שאין המת משתכח מן הלב עד 30 יום. כלומר, שההספד מחדש עליו את הצער כיום שמת לו המת, ושוב אינו משתכח ממנו עד 30 יום. נמצא שמצטער ברגל, כי זה תוך 30 יום. ויש מבארים הטעם לפי הגמרא שדרך בני האדם לחסוך מאות לצורך הרגל, 30 יום קודם לרגל. וחוששים שמה יהיה לסובדן אותו המאות, אותן המאות שחסך לצורך הרגל, וימנע משמחת הרגל. מעניין, היום לא משלמים לסובדנים, אבל פעם היו, סובדן זה המקצוע. היו יודעים, היו נותנים הספד, כולם היו בוכים, ידעו איך לנגן על הנימים של הלב. אז לכן הוא אומר, לא היה להם כסף לרגל. לא יעורר אדם על מתו, אם מת לו מת חודש או חודשיים קודם המעד, לא יזכור סובדן לחזור על קרובם, לומר פחוי מי כל מראה נפש. ולא יספידנו, שאם מת לו מת, בתוך 30 יום, לפני הרגל, לא יזכור סבדן להספידו. והפסקה, קודם הרגל 30 יום, מוסבת על שניהם. והטעם שאמרו בגמרא, לפי שאין המת משתכח מן הלב 30 יום, פירושו הועיל והמת אינו משתכח מן הלב 30 יום, אם הספידו פחות מ-30 יום לפני הרגל, יבוא להספידו ברגל שעדיין לא שכחו. לכן לא נגרום צער, לכן לא מספידים. אנחנו לא נוהגים ככה. אבל ברגע, בחג, לא, אנחנו לא נוהגים, בכל המועד לא נוהגים להספיד. אורות. אנחנו... א' או י' ב'? י' א', כן? כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. שמעתם לעולם הבא, העולם הזה. מי שמע על הדבר הזה? מה זה העולם הבא? מי יודע?
העולם הולך
ובא. הולך ובא. הרמב״ם בהלכות תשובה, הוא מסביר את זה. הוא אומר, עולם הבא זה עולם שכולו טוב, ועולם שכולו ארוך. צריך להבין מה זה הביטוי הזה של הרמב״ם. אנחנו חיים בעולם הזה. העולם הזה מורכב מטוב ורע. אין דברים טובים, אין דברים לא טובים. מבחינתנו הכבוד. מבחינת הקדוש ברוך הוא הכל טוב. ומבחינתנו יש דברים טובים, דברים. העולם הזה הוא הכנה לעולם הבא. דהיינו לעולם שכולו טוב, שאין בו בכלל שום דבר רע. למשל, לגבי שבת, אנחנו אומרים מעין העולם הבא. יש כאן דתי מישהו? זה מה שאמרו, בעולם הבא, שבת, התואם מעין עולם הבא. הכל טוב, הכל טוב. מה חסר שם? לישון אפשר? לאכול טוב אפשר? ללמוד תורה אפשר? גם צריך? הכל טוב. ששת ימי המעשה זה מבחינת העולם הזה, פרוסדור לעולם הבא. ככה שהעולם הבא זה לא דבר ששם באיזשהו מקום. אתה, כמו שאומר בנפש החיים, אתה יוצר לעצמך את העולם הבא שלך. את העולם שכולו טוב וכולו ארוך, על ידי ההתנהגות שלך. אז זה מה שהוא אומר כאן הרב. העולם הזה והעולם הבא הם מחוברים אחד עם השני. לא כמו שהכוזרי מביא את הנוצרי ואת המוסלמי, שאומרים, אתה רוצה את העולם הבא, אומר המוסלמי, לך תהיה שהיד. לך תהרוג את עצמך. פשוטו כמשמעו. ואז הוא מצייר לעצמו את העולם הבא, איזה דמיונות, איזה תעבות, איזה... זה עולם הבא אצל המוסלמי. הנוצרי, אז אומר לו שם, אתה מאמין בעולם הבא? ודאי, הכומר אומר העולם הבא, כן. אתה רוצה ללכת לשם? לא, 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 לא. למה אתה לא רוצה? הוא אומר, לא ראיתי אף פעם מישהו חזר משם. אומר הכוזרי. לא, אף פעם מישהו חזר מעולם הבא. אם כן, אז כל זה דיבורים באלמה, אני לא מאמין בזה. הוא אומר, הוא כן מאמין, באמת הוא לא מאמין, כי אף פעם הוא לא ראה מישהו שחזר משם. שואלים את היהודי, אתה רוצה עולם הבא? ודאי. מתי? עוד בסוף השבוע יש לי עולם הבא. ולא רק זה, כל מעשה טוב מביא אותי לעולם הבא. זה ההבדל המהותי. אצלנו אנחנו אומרים שהעולם הזה הוא הפרוסדור, את כן עצמך בפרוסדור כדי שתקבל הטרקלין לעולם הבא. אבל הרב צבי היה נוהג להגיד, אור מהטרקלין חודר לפרוסדור תמיד. אנחנו יכולים לטעום בעולם הזה את העולם הבא, כמו האבות, שטעמו בעולם הזה את העולם הבא. זה מה שהוא אומר. אנחנו מחוברים, שתי העולמות מחוברים, לא מנותקים אחד מהשני. והדבר מתבחן בישראל בעניין בניין האומה. כל המאמץ את חיי העולם, חיי עולם, דיינו הפיזי, העולם הזה, כל מי שעובד ועמל בעולם הזה לפרנסתו, אם זה בבניין, אם זה בחקלאות, אם זה בכל דבר שהוא, הוא מחזק את העולם הבא, הוא מתקרב לעולם הבא. המאמץ את חיי העולם, הרי הוא בונה את האומה בפועל. כי חיותם הלאומית של ישראל המשכי מהצלחת עולמים, זה לא עניין זמני ופרטי, הצלחת כל העולמים. וזהו הגודל של תורה שבעל פה. שתורה שבעל פה היא מחברת אותנו, שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה ולהוציא מליבן של צדוקים שהם ביטלו את התורה שבעל פה. שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבה של תבן. הם אמרו, כמו שאומרים גם היום כאלה, העיקר בלב, העיקר התנ"ך, העיקר עשרת הדיברות, העיקר, 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 מתלהבים לכמה רגעים, אחר כך הכל נשכח, גם עשרת הדיברות, גם העיקר שבלב, הכל נשכח.